בעמודה הימנית. זה קצת לפני האמצע. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. שורה 16, כן? פירוש המאמר. כן, אנחנו עכשיו מפרשים את המאמר הארוך מאיכה רבה שקראנו בפעם שעברה. ועכשיו הוא נכנס לפרטים. פירוש המאמר. אז קודם כל, איך יכול להיות שמגעיית הפרה יודע אותו הערבי שחרב המקדש? אומר, כבר בארנו בחיבור באר הגולה, באר חמישי, אצל כלבים בוכים. אין, יש המשנה, אברייתא, שמובד מסכת ברכות, שיש כלבים צועקים וכלבים בוכים, זה סימן לכל מיני דברים בעולם. עניין בעלי החיים שאינם מדברים, כי הם מקבלים הרגש מלמעלה יותר מן האדם, כי האדם לחשיבות צורתו אינו מיוחד לקבל הרגשה כמו שהוא הבהמה לפי פשוטותה ביותר שהיא בהמה. לכך מרגשת יותר מן העליונים, יותר מן האדם שאינו פשוט כל כך. זה דבר מפורסם, שככל שהשכל נמוך יותר, כך יש הרגשות אינטואיטיביות יותר גדולות, מה שנקרא חוש שישי. למשל, דבר מתופעה מפורסמת, כאשר אדם, למשל, נמצא בצרה, או נהרג, הכלב שלו, שנמצא 2,000 קילומטר ממנו, מרגיש את הדבר. תופעה מפורסמת. פתאום רואים שהכלב מרגיש לא טוב, מה זה לא רוצה לאכול, מתכנס בתוך עצמו, סימן שקרה משהו לאדונה. תופעה מפורסמת. או אצל ילדים, שילדים מרגישים דברים לפני התרחשותם, או מרגישים דברים באווירה, דברים שהמבוגרים לא מרגישים כל כך. או למשל, התברר שאצל שבטים פרימיטיביים, יש חושים מפותחים יותר בדברים מסוימים מאשר אצל אוכלוסיות אינטלקטואליות. למשל, התפרסם הדבר שבקשר לצונמי שהיה באוקיינוס ההודי לפני מספר חודשים, שהיו כמה בני שבטים פרימיטיביים באיים של האזור שניצלו כולם, משום שלפני שהחל הצונמי הם ברחו אל ההרים. הם הרגישו שזה עומד לקרות. אז אם כך, השכל, אפשר לומר, לעומת זה, השכל ממסך על פני הרגשות הטבעיות הבריאות האלה. זה כנראה תופעה שאי אפשר להתגבר עליה, שצריך לבחור או בדמיון או בשכל, ובעלי חיים, מאחר ואין להם שכל, אז יש להם תחושות יותר מפותחות. אז זה מה שאומר גם לגבי הפרה. כי התחתונים הם קשורים עם העליונים, ולכך הם מקבלים קודם. ודמיון לזה אמרו, כי זה מה שאפשר לקרוא לזה הנבדלות של האדם לעומת הטבע. כן, זה דבר בולט. לזה אמרו, מיום שחרב הבית, ניטלה הנבואה וניתנה לתינוקות ולשוטים. וכל זה, כי כל אשר הוא פשוט ואין בו דבר, או אין בו דיבר, הוא מיוחד לקבל מן העליונים. אבל האדם שהוא בר דעת, והוא לעצמו, אינו מוכן לקבלה. ולפיכך ניתנה רשות לבהמה לראות יותר ממה שרואה האדם, כמו שתמצא אצל אתון בלעם. כן. אז גם אצל המשוגעים זה כך, כן? המשוגעים יש להם פחות שכל, נגיד הם פחות משתמשים בו, ולכן הם גם חשים דברים. למה לא? יכול להיות מאוד, שזה גם קשור לתופעות כאלה, כמו שאתה מציין, של האוטיסטים וכדומה. רואים, כן. למשל, יש, נכון לזה, פעם הכרה באיזה בית משוגעים, עשו ניסוי. הכניסו מת לחדר. בלי להודיע על המשוגעים. הם לא ידעו שיש מת בחדר. אבל הם נכנסו להיסטריה. הוציאו את המת, נרגעו. כן? הם לא יודעים להסביר, כן? אבל הם חשים את הדברים האלה. כן? אבל האדם שהוא בר דעת, הוא לעצמו... אינו מוכן... אגב, יש גם בספר הכוזרי דיבור כזה, כן? בתגובת מלך כוזר לפילוסוף. הוא אומר לו... אנחנו מוצאים, כן, במאמר ראשון, פסקה ד', אנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק, לא במדע ולא בזיכוך נפשו. והיפוכו של דבר מוצאים אנו אצל מי שמשתדל במדע. כמו שאדם הוא יותר אינטלקטואל, כך הוא פחות חש את התחושות האלה. ודבר זה הלא מוכיח, כי סוד הקשר בין העניין האלוהי ובין הנפשות שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף. כפי שאני אמרתי כבר, מאמר ראשון, פסקה ד'. פשוט מאוד, כי השכל מנתח והדמיון מאחד. אז איך אתה רוצה? זה לא מה שאני אמרתי עכשיו. זה מה שאני אמרתי לפני כן, אבל אני מסביר מדוע הוא עושה מיסוך. הוא עושה מיסוך משום שלפני שהשכל עושה הפרדה והדמיון מאחד. לכן כמעט ולא תצליח למצוא אדם שהוא גם כזה וגם כזה. חוץ מכמה תלמידי חכמים מיוחדים שאפשר לראות שהם גם בעלי שכל וגם בעלי החוש הטבעי הזה. למשל, פעם פגשתי תלמיד חכם אחד כזה, שמפורסם בזה שהוא רואה כל מיני דברים, ושמעתי אותו דורש. אז ניסיתי להבין מאיפה זה בא, החוש הזה. ואמרו לו, כבוד הרב ייתן לנו שיעור בהלכה. נתן שיעור בהלכה. כל השיעור כולו היה, כלומר, סנגוריה, על זה שצריך לשמור על התחושות הבריאות. למשל, הוא אמר, היום כל אחד מודד כזית עם משקל. כן? יש לו כלי, הוא מודד בדיוק. אמותינו הקדושות היו לוקחות ביד וזה היה מה שצריך. כן? זה היה המוטו של השיעור. אז הבנתי מה הוא רצה לומר בזה. שלמרות החוכמה, צריך להיזהר לשמור את החוש של הילדות. אז מי שמצליח להישאר ילד, למרות שהוא חכם, יש לו סיכוי, כן, להגיע לרוח הקודש או דברים כאלה. לא, זה לא היה ראוי לפי המעמד המיוחד שם. כן. מה? סליחה? לא, זה לא השייך. אז גם מה שהוא אומר גם פה, הרי הגמרא במסכת רבי בתרא שהוא הביא, שאומרת שמיום שחרב הבית ניטלה הנבואה וניתנה לתינוקות ולשוטים, היא אומרת, האמת היא, שלושה דברים. היא אומרת שהנבואה ניתנה לחכמים, וניתנה לשוטים ולתינוקות. מה זה אומר? שהנבואה התפצלה. חלקה הלכה לחכמים, חלקה לתינוקות, חלקה לשוטים. זאת אומרת שהנביא במקור, מה הוא היה? הוא היה גם חכם, גם שוטה, גם קטן. הוא חיבר את שלושת הכישרונות האלה. אבל איפה אנחנו? כן. וכן, אז גם כמו שתמצא אצל אתון בלעם, האתון של בלעם הרגישה מה שבלעם לא מצליח להרגיש. מעניין, יש דיון בראשונים האם האתון של בלעם דיברה באמת או לא. יש כאלה שאומרים, כן, דיברה, כמו שאנחנו מדברים, גם היא דיברה. יש כאלה שהסבירו את זה בדרכי משל וכל מיני דברים. רבי יוסף בן כספי מספר שפעם אחת מישהו שאל אותו, האם אתה מאמין שהאתון של בלעם דיברה? כן, בא ככה, זה אחד, רבי יוסף בן כספי היה רציונליסט גדול, פילוסוף. אז מישהו בא ככה כדי לחקור אותו, האם אתה מאמין שהאתון של בלעם דיברה? אז הוא אומר, תשמע, אחרי שאני שומע אותך, אז כן. וכן תמצא שדברים הרבה שמקבלים הבעלי חיים, שאינם מדברים יותר ממה שמקבל האדם, כדי איתה בגמרא פרק השולח, גבי מעשי דרב עולש, הווה יתיב גבי חד הווה ידע בלישנה דציפרה עתה עורבה וקקרי. כלומר, יש לנו גם מסכת גיטין שרבי עולה שהיה יושב ליד אדם שיודע להבין בשפתם של הציפורים ובא עורב וכו'. הרי יש ידיעה לבעל חי ולא תמצא זה באדם לטעם שבערנו וכן יבאר עוד בסמוך. כן. גם, ודאי. אדם היותר קרוב אל הטבע. ככל שאדם מתרחק מן הטבע, החוש הזה נעלם. בהחלט. לכן יש היום איזה מין נוסטלגיה, איזו נהייה של חזרה אל הטבע ודברים כאלה. זה לא תמיד בריא, אבל יש דבר כזה. בכלל, הקרבה אל הטבע הייתה היסוד של האלילות. אפשר לומר, ההתרחקות מן הטבע, אנחנו קצת אחראים לזה. אנחנו מאמיני אמונת הייחוד. מה? היהודים, היהודים, כן. אנחנו עשינו פעולה נמרצת נגד ההתחברות אל הטבע. כן? הרי חיסלנו כל עבודה זרה בכנען. עבודה זרה, זה היה דווקא החוש הטבעי הזה, הקרבה הגדולה אל הטבע. כן? אבל מדוע הרסנו את זה? כי הטבע אז שיעבד את האדם. אז כדי לחשוף את הממד המוסרי של נפש האדם, היה צורך בפעולה נגד הטבע. אחרי הניצחון, אומר הרב קוק, אפשר לחזור אל הטבע ולהעלות אותו. נקדש אותו. נכון, בדיוק. ואז, כן, יפה. כלומר, מתעלים מעל הטבע, מנצחים אותו, ואז מקדשים אותו. הרי יש אידיאל לבעל חיים, ולא תמצא זה באדם, לתם שביארנו, וכן נתבהר עוד וסמוך. לכך, אגב, יש סיפור מזעזע לאריזל. ככה מביא רבי חיים ויטל, שהארי ישב עם תלמידיו, והם לחצו אותו לגלות סוד הקשור לקריאת ים סוף. הוא לא רצה לגלות. אבל בסוף הוא נכנע ללחצים, ואז הוא גילה להם, ועבר עורב בשמיים. ואז הוא ידע שמת בנו. ומשלמים מחיר על גילוי סודות. לכך, אל תטמע מה שאמר, הוא ערבה. שידע, ערבה כמובן הערבי הזה, שידע חוכמה זאת להבין מבעלי חיים שאינם מדברים, שחרב בית המקדש. ודבר זה, אין ספק שהיו יודעים להבין בבעלי חיים מן הקול שלהם. ולפיכך, כאשר געת פעם ראשונה, אמר שחרב. ובפעם השנייה, אמר שנולד המשיח. כי כבר אמרנו למעלה, כי חורבן הבית הוא סיבה להווייתו. מפני שהדבר השלם לא יתהווה. מה זה כמובנה? להתהוות? להשתנות. כן, הסברנו שבשפה הפילוסופית של ימי הביניים, הוויה הכוונה שינוי, התפתחות. כן, הדבר השלם לא יתפתח, היינו אומרים בעברית שלנו. הדבר השלם לא יתהווה בלשון של המהר"ל. כן, ואז שבוע שעבר התחלתם להתווכח האם אפשר להגיד את זה, ואני התעקשתי להסביר שזה עניין של מילון. פשוט צריך לדעת את השפה שבה דיברו באותם הים. כן, מפני שהדבר השלם לא יתהווה, וכאשר חרב הבית, אז ראוי שיבוא המשיח. זאת אומרת, כל זמן שבית המקדש קיים, המשיח מעוכב הופעה. חרב המקדש, המשיח יכול להתחיל. בסדר? זאת אומרת שהוויה אחת, היא מונעת את הופעתיו של הוויה האחרת, לכן צריך שיהיה היעדר קודם להוויה. כן? עיקרון כללי במערל, היעדר קודם להוויה. מובן?
כן, אבל ההיעדר אחרי זה הוא מתחיל להיות קצת, זה תהליך.
מה זה הוא מתחיל להיות קצת? ההיעדר זה לא דבר שקיים, זה דבר שדווקא מעלים.
כן, אבל
אין קצת היעדר.
נברא משהו.
מופיע ההוויה, כן, נכון, נכון.
אז באמצע התהליך יש משהו, והמשהו הזה בכל זאת מתפתח.
נו, אז מה?
אז זה קשה להגיד כל... זה שאומרים, בגלל שאם היה בית המקדש, אז זה היה כאילו חסימה. אז אפשר להגיד שהבית המקדש הזה, הוא לא היה שלם.
דווקא הוא היה שלם. לא, הוא היה שלם, זאת הבעיה. הוא היה שלם בתור בית המקדש. יש בית המקדש, בשביל אתה צריך משיח. כאילו זה מה שזה בא לומר. כי צריך הוויה חדשה, גדולה יותר. אני לא מבין מה לא מובן לך.
זה תהליך. תמיד תהליך, מי הידר לסוף, זה תהליך.
אתה אומר זה לינארי, נכון? כלומר, זה קצת, אחרי קצת, עוד קצת, עוד קצת. נכון, אז זה קוראים זה לינארי.
עכשיו, באמצע, אז אפשר
להגיד... המהר"ל לא מסכים איתך. המהר"ל אומר שזה סינוסואידי.
ואז מה?
זאת אומרת שיש הופעה והיא נעלמת ואז באה הופעה חדשה.
יש
הופעה חדשה.
כן, אבל איך היא מופיעה ההופעה הזאת? היא לא מופיעה בשנייה. זה תהליך.
So what? אבל צריך קודם כל היעדר של ההוויה הקודמת.
כן, אבל מה שאני אומר, שאם זה תהליך, באמצע התהליך הוא היה צריך להגיד, רק שנייה, התהליך הזה הוא לא יכול להשתלם. למה? כי זה רק יכול להשתלם מהיעדר, ועכשיו יש משהו.
לא. כי מה שיש באמצע זאת מציאות לא שלמה. כל זמן שיש מה שבאמצע הוא מציאות לא שלמה, אין מניעה להתפתחות. אבל ברגע שאתה מגיע למשהו שלם, אז צריך העלמה של הדבר השלם. למשל, בית המקדש היה שלם.
הוא
היה
שלם?
כן.
למה הוא היה שלם? זה בית המקדש יש לו מטרה להיות, להפיץ אור.
כן, אבל בתור בית שני, המדרגה של בית שני הושגה לחלוטין. זאת אומרת, אגב, מעניין, בתוך בית שני זה לא הלך ביום אחד. הם התחילו קודם כל להקריב במזבח קטנצ'יק. אחרי זה בנו מקדש קטנצ'יק. אחר כך באו היוונים, הרסו, החשמונאים תיהרו, גם כן בנו מקדש לא משהו, קצת יותר טוב, עד שבא הורדוס, ובנה אותו בכל הפאר, הורדוס לא הספיק לגמור, ואז בימי אגריפס גמרו את הבניין, וכמה שנים אחר כך הוא חרב. זאת אומרת, שהתפארת של בית שני הייתה די סמוכה לחורבנו. כל מה שדברים על בית שני, למשל מסכת מידות, התיאור של המקדש, כל המידות שלו, זה מתאר את המקדש במאה השנים האחרונות שלו. בלבד. כן. זאת אומרת שגם
השלישי אמור להיחרב בסופו של דבר.
האם השלישי צריך להיחרב? שאלה יפה. האם השלישי צריך להיחרב? מה? מה אתה שואל? מה דיברנו?
אמרת שלא.
זה לא?
זה כל מה שאני אמרתי? שזה לא? כן, יש הרבה מקורות שבית שלישי לא יחרב. והשאלה, מצד שני, יש מקור שראיתי אותו רק במקום אחד, אבל הוא מעניין, זה בתוספות חכמי אנגליה, על מסכת סנהדרין. יש כמה קבצים של תוספות חכמי אנגליה. ושם בסוף מסכת סנהדרין כתוב שבית המקדש השלישי יחזיק 830 שנה. שתי שאלות. א', מאיפה הוא לקח את המספר הזה? ב', מה יקרה אחרי 830 שנה? כן, אז רואים. כן, זה מאוד בולט. בית ראשון 410 שנים, בית שני 420, ביחד זה יוצא 830. אז אנחנו מבינים שהבית השלישי הוא כאילו מין התקבצות, כמו שאמר הרב קוק, הוא סינתזה של שני הבתים. בסדר, זה הבנו. אבל אז מה יקרה אחרי 830 שנה? בסה, נכון? אה? לא, זה לא ככה. לא, משיח בא לפני. אלא הכוונה שהעולם מתעלה אל מדרגת המקדש. זה הכוונה. כלומר, המקדש, אם תרצה, המקדש מתפשט בעולם. ואז יש איזה מצב שכבר אין לך בית המקדש, כי יש התאחדות של העולם עם המקדש. מובן? לכן אין צורך יותר ב... כן, ברור, מה, תספיק. אז זה הכוונה. ככה אני מבין את התוספות. ויש לזה קצת ראייה מדברי הראב"ד. כן, שהראב"ד אומר שעזרא ידע שהמקדש עתיד להתעלות. בכבוד השם לעולם. כן, אז זה המדרגה. אבל זה אתה צודק. זאת אומרת שיש גם כן לפי זה איזה מין חורבן. חורבן אבל סופט כזה. לא קשה, אלא... כן, אבל זה, אפשר לקרוא לזה חורבן גם כן. זה חורבן נעים כזה. kill me softly. כן, מה אתה אומר?
בבית המקדש השלישי.
כן.
בנה כמו של תארים, ירד מהשמיים, אנחנו נבנה אותו, יש כמה גישות שונות.
נכון, יש חמש גישות בנושא. כן. בוודאי. טוב, עכשיו בואו נמשיך. לא שמעתך, כן, זה... איפה אנחנו? ומפני זה, אמר דעל רגלי מתבנה. כן? פירוש כי נולד המשיח והלידה הזאת, עכשיו, אינה ממש גשמית. אל תחשוב שבאמת המשיח היום הוא בן 1900 שנה, משהו כזה. כן? כי אני רוצה שהוא זקן מאוד, אם הוא נולד ביום שנחרב המקדש. הוא בן 1912 שנה. לא מצאנו אדם שחי כל כך הרבה זמן. טוב, תגידו, זה המשיח, זה משהו מיוחד. לא, אז אומר לך המהר"ל, וזאת, כן, פירוש כי נולד המשיח והלידה הזאת אינה ממש גשמית, כמו שהיה עניין כל לידה. כי אין החכמים מדברים מעניין הגשמי כלל. כלומר, הרבנים הם לא מתעסקים בשאלות ההיסטוריות. מתי גופו של המשיח מופיע. רק מופשט מן הגשמי, ורצו לומר שנולד המשיח דהיינו מצד עצם כוח המשיח שהוא נמצא בעולם. זאת אומרת, המשיחיות ממשיכה, מתחילה אז. חרב המקדש מתחילה המשיחיות.
זה לא היה?
מה?
זה לא היה.
הכוח הזה, לא, ודאי דיברו על הרעיון הזה, שיבוא מלך מבית דוד וכו'. אבל זה לא בר מימוש עד שלא חרב המקדש.
מה שנשאר?
מה? מה זאת אומרת?
זה התקווה היחידה שנשארה? מה העניין?
לא, לפני כן, אתה לא יכול לדבר על זה בגלל שנגיד יש מלכות בישראל. אז יש מה המקדש? אין חיסרון. יש מלכות, אמנם לא שלמה, אבל יש מלכות. כן, מה אתה אומר?
איך זה מורגש? זאת אומרת, העולם לפני חורבן ואחרי חורבן, מה? חוץ מהדיבור שאנשים...
לא, יש הרבה פעמים. כשאדם עובר חוויה טראומטית, אז הוא חש שכוחות חדשים מתחילים לצמוח בו, שלא היו לפני כן. חוויה קשה יוצרת אצל האדם תובנות חדשות שאומנם היו יכולות באופן תיאורטי להיות לפני כן, אבל הוא לא יפנה להם את תשומת ליבו.
או שהוא מתשתה איזו שהוא
עומד. נכון, נו, אז מה?
זה לא בהכרח טוב.
אני יודע אם זה טוב או זה לא טוב, אבל זאת עובדה שהאדם עובר חוויה. יש חוויה שאנחנו לא יוזמים אותה. למשל, כל האיסורים שבאים עלינו, אנחנו לא יוזמים איסורים, אבל אם הם כבר הם באים, אז אנחנו משתמשים בהם. אנחנו לומדים מן הייסורים האלה משהו. כוחות בנפש שלא היה לנו מקודם. כן? זה חבל שבאים ייסורים, והאדם רק רוטן. באו ייסורים, תשתמש בהם. כן? תעשה מזה משהו. תגלה כוחות שלא היו בכלל. מה?
אולי זה קשור העניין של השכל שדיברנו קודם. זה מערר את היסודות של השכל הקיים?
או שזה מגלה שכל חדש. למשל, תאר לעצמך שאתה נמצא באוטובוס, ומישהו דורך לך על הרגל, ואתה צועק, והוא לא שומע כי הוא חרש. והוא ממשיך ללחוץ לך על הרגל, וזה מאוד כואב, אבל אין לך מה לעשות, הוא פשוט לא שומע, בן אדם. ואז יש פה שתי אפשרויות. או שאתה תתחיל כל הזמן להצטער נורא, אוי ואבוי, זה נורא שהבן אדם הזה דורך לי בזה, ואתה משותק מכל, כל כוחות הנפש שלך הם משותקים בגלל הכאב שברגל. או שאתה אומר, תשמע, זאת הזדמנות לבדוק את כוח העמידה שלי. זה דבר שעד עכשיו לא יכולתי... טוב, ודאי שאדם לא שם על עצמו, על הרגל, משקל כדי לסבול, אבל אם כבר זה קורה, כן? כן, מה? מה? לא הולך. הוא ענק, ואני כזה קטן, וזה, ואני דוחף, הוא לא שומע, לא כלום. כן? ניסיתי, לא הלך. כן? אז מה, הנה, הוא מסביר כאן. וזה, כי קודם שחרב הבית לא שייך משיח בעולם כלל, כי השלם לא יתהווה. מה זה לא יתהווה? לא יתפתח, כן? כמו שאמרנו. וכאשר חרב הבית, אז יש בעולם כוח. מה? שלא היה קודם. ויש כאן היעדר שהוא סיבה אל ההוויה. ובוודאי, יש מונע ומעכב מצד אחר. אז למה משיח לא בא מיד? כי עדיין כוחות התומעה גוברים בעולם. עד שראויים שיעבירם השם יתברך מן העולם, סוף סוף נולד שם משיח, שלא היה דבר זה קודם. כי קודם אין ראוי שיהיה המשיח כלל בעולם. כי לפני כן יש מציאות שלמה שמעכבת את התהליך הזה. כל זמן שיש משל מלכות לישראל, מלכות החשמונאים, או מלכות הורדוס אפילו.
אבל אותו דבר, כשזה עבד, ועכשיו מבקשים את זה עוד פעם.
כן. מה זאת אומרת, זה עבד?
המשיח
המשיחיות עבדה, המלוכה עבדה, זה אותו סוג של משיח שאתה מבקש אחר כך, אז אין הבדל ביניהם.
לא, אני מבקש יותר טוב. כלומר, לפני כן הייתה מלכות, הייתי מבסוט מנה. אבל, לכן, למרות שזה לא היה משהו משהו, אבל שמחתי שיש מלכות. אבל עכשיו שחרבה המלכות לגמרי, אז אומר, אם כבר, אז נבנה יותר טוב.
זה מאותו עניין, זה לא משהו חדש בהכרח.
יש אלמנט חדש, בסדר. ודאי, זה מלך לישראל. ישראל לא התחלפו. כן.
אני מבין, אחרת, אני אומר פה שלא ראוי שיהיה משיך כלל. נראה לי שלפני זה, לא להם התחל טענות, זה היה הכל מושלם. רק עכשיו ש...
לא, דיברו על זה. היו קצת דיבורים על...
אז יש שאיפה לעוד.
כן, אבל השאיפה לעוד היא נגיד במקום רחוק של ההכרה, לא במקום מרכזי של ההכרה. כשאדם טוב לו, גם אם זה לא טוב לו באופן מוחלט, טוב לו. נו? זה כמו שלמשל, כשיהודים חיו בלי מדינה. אז השאלה, האם אנחנו נצליח לכבוש מעבר לפרט או רק עד הפרט? הייתה שאלה, הייתי אומר, שאומנם מטרידה, כן, אפשר לדון על זה, אבל היא לא מציאותית כל כך. זאת אומרת, קודם כל, שנגיע לארץ ישראל. כמובן. זה אמר. כן, בבקשה. ברור, אתה צודק. אבל, אף על פי שבית המקדש השני לא היה שלם, שום אדם לא חשב שכדאי להחריבו כדי שיהיה משהו יותר טוב. מובן? כי זה לא דבר שאתה יוזם. אתה אומר, זה אמנם לא שלם, אבל נסתפק במה שיש, כי זה לא רע. זה לא מושלם, אבל יש גם משהו. מובן? ואמר, מנחם בן חזקיה שמו. פירוש. זה מה שכתוב באותו מדרש, כן, באיכה רבה, שהשם של הילד הוא מנחם בן חזקיה. תראו, שכל מי שהוא בכוח על דבר אחד, הוא מצפה לטוב ותשועה, נקרא שיש לו נחמה. לכך המשיח, שהוא נחמות ישראל בגלותם, נקרא מנחם. זה ברור. למה המשיח נקרא מנחם? כי הוא מנחם. כי הוא תנחומים של ישראל בגלותם. מה? לא. זה כבר זה שקראו לרבי מנחם, לרבי מלובביץ' קראו לו מנחם. זה בגלל שההורים שלו קראו לו ככה. כן? עכשיו, ומפני כי כל תנחומין נותן חיזוק וכוח לאשר מקבל התנחומין, כי האבל חלש מצד עצמו, והתנחומים שיש לו במקום אחר מחזיקים אותו. וכך כאמר שהוא בן חזקיה. כן, לכן המשיח נקרא מנחם בן חזקיה, כן? למרות שלאו דווקא זה איך שההורים שלו קראו לו, כלומר יכול להיות שקוראים לו אלברט, כן? אבל כשנמליך אותו, נכנה אותו מנחם בן חזקיה. למה חזקיה שוב? זה אפשר לשאול אותי, אבל למה לשאול כשיש לנו ספר מול העיניים שעונה? לא, הוא הסביר, המהר"ל הסביר, הנה. נכון? כך כתוב. כי הוא מפני כי כל תנחומין נותן חיזוק וכוח לאשר מקבל התנחומין, כי האבל חלש מצד עצמו, והתנחומים שיש לו מקום אחר מחזיקים אותו, לכך כאמר שהוא בן חזקיה. חזקיה מלשון חיזוק, נכון? קראנו את זה או לא? נכון. יכול להיות. כן, כתוב בספר יחזקאל שיקראו לו השם צדקנו, או בספר זכריה כתוב שיקראו לו צמח. כל פעם זה על שם צד אחר. מה?
זה מה הבדל. אנחנו מבלים שאין בית מקדש.
כן, אבל כשאתה חושב על המשיח שעתיד לבוא, אז אתה חושב מה הוא יעשה. הוא ינחם אותנו, יחזק אותנו. לכן אתה קורא לו עכשיו מנחם בן חזקיה. אבל מי שיוולד, נגיד, בתקופה שהמשיח מולך, בשבילו המשיח איננו מנחם. כי אין לו צרה להתנחם ממנה. נכון? אז למשיח יש שם אחר בשבילו. לפי הדור. כן, הדור, לפי
השום. לפי הדור הראשון שהוא בא.
אנחנו, שאנחנו בגלות, כלומר, כן, בזמנו של המהר"ל, אני מכוון, בזמנו של המהר"ל, שהוא היה בגלות, או בזמן הגמרא.
גם עכשיו.
עכשיו אנחנו כבר לא בגלות.
לא, אבל עכשיו אין לי מצטער שם משיח ומגיע
שזה... כן, בסדר, נגיד, אנחנו, כן, שאנחנו מצפים לבוא המשיח, אז בשבילנו הוא מנחם בן חזקיה. כשיבוא, ניתן לו שם אחר אולי. יכול להיות. כן.
בספר השם שלו, שמו הוא השם צדקם?
בספר יחזקאל. כן.
למה לא קוראים לו יחזקאל במנחם, עם הקודם תוצאה של הניחומים?
נכון, היה אפשר להגיד חזקיה בן מנחם. טוב, ככה, לא יודע, אמרו ככה, תמצא פתרון, אני צריך לעשות הכל. וכן אמרו בפרק חלק. כן, הרי מה שכתוב כאן ברבה, זה מובא גם בגמרא, מנחם בן חזקיה שמו, שנאמר, כי רחק ממני מנחם, משיב נפשי. מה זה משיב נפשי? כן? ואין ספק כי המשיב הנפש, הוא המחזיק אחד משחולשתו, ולפיכך נקרא משיח מנחם בן חזקיה. ודבר זה מורה כי המשיח הוא נבדל מישראל. אגב, יש מקום אחר שהמהר"ל מסביר את כל השמות, שם יש ארבעה שמות שמובאים בגמרא, או חמישה אפילו. כן? נקרא מנחם, נקרא ינון, נקרא שילו, נקרא חזקיה, חסר, נקרא חנינה, נקרא חיברה דברבי, נקרא בר נפלה. כן? יש כל מיני שמות שנותנים למשיח. ודבר זה מורה כי המשיח הוא נבדל מישראל, כי הנחמה הוא מצד זולתו אשר נבדל ממנו. כלומר, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אני לא יכול לפעול כלפי עצמי, אני צריך מישהו, גורם חוץ כדי לפעול עליי. אם אני רוצה לעבור שינוי, אני צריך להתחבר למשהו שהוא מחוץ לי. כל דבר, כשאדם מתחתן, הוא עובר שינוי. למה? הוא נפגש עם עוד אישיות. נכון? מה, משה רבנו? כן, משה רבנו הוא חיצוני לעם ישראל, כן? כדי לגאול את עם ישראל. צריך מישהו שגדל בבית פרעה. כן? כלומר, כשמישהו נמצא באיזה מצב, הוא רוצה לעבור למצב אחר, הוא לא יכול להשתמש רק בכוחות שיש בתוכו. הוא צריך, אומנם להשתמש בכוחות שיש בתוכו, אבל כדי להתחבר לכוח אחר. נכון? אז לכן הוא אומר, כאן... המערל, גם המשיח. המשיח צריך להיות חיצוני לאומה. כי אם הוא מתוך האומה, אז האומה לא תיגאל. מה? הוא אומר שהוא צריך להיות מחוץ לאומה. כן, אתה צודק. מבחינה משפחתית, הוא גדל בתוכנו. הוא גדל מאיתנו, אבל הוא לא גדל בתוכנו, כמו משה. משה אמנם הוא בן עמרם ויוחבת, אבל הוא בא מבחוץ. הרצל. מתבולל כזה, כן. נכון, נכון, זה מה שקרה להרצל. הרצל היה יהודי, לא בדיוק ללא כל הכרה יהודית, אבל מאוד, מאוד רחוק, נאמר. והוא הלך ללמוד מדעי המדינה אצל הגויים. כי אתה לא יכול להקים מדינה, לחשוב בחשיבה פוליטית, בלי לקבל את זה מתרבות חיצונית. לכן הוא בא משם. זה גם יש עוד סיבה מדוע הגואל צריך לעבור את זה, זה כדי לשתף את העמים, את האנושות, בגאולה שלנו. כי זה גם גאולתם. לכן הוא כן אומר המערד, זה שקוראים לו מנחם, זה מראה שהוא נבדל. דיינו חיצוני במקרה הזה. כן? כי הנחמה הוא מצד זולתו, אשר הוא נבדל ממנו. וכך המשיח אינו מכלל ישראל. אתה רואה, זה ביטוי חריף. רק הוא במעלה היותר עליונה, ונבדל מן ישראל. לכך נקרא, וכך נקרא המשיח מנחם. זה כבר יצא חידוש, זאת אומרת, אחי, זה לא היה מובן מאליו, כן? וזה שאמר הכתוב, כי רחק ממני מנחם, משיב נפשי, הריחוק הוא דווקא חשוב לפי זה. רחק ממני מנחם, כדי שהוא יהיה מנחם, הוא צריך קודם כל להתחיל בלהיות רחוק. כי בוודאי המשיח הוא רחוק ויותר מן ישראל, מצד עצם מעלת המשיח, ודבר זה יתבהר עוד. ואמר, היכן שערי, בבירת ערבה, כך היא הגרסה בספרים שלנו. וכבר בארנו למעלה, כי כל הדברים האלו בלתי גשמים. רק כי הכל מחייב הסדר השכלי, שהמשיח הוא בבירת ערב, רצה לומר שיש לו צירוף וקישור לשם. ודבר זה עניין מופלא. מה? אתה זוכר שלמדנו את המקור באיכר אבא? כן או לא?
במדרש
עם מה? עם מה? עם הפרה והתינוק וכו', נכון? אז הוא שאל אותו איפה המשיח נמצא, הוא אמר לו בבית ערווה דבית לחם, נכון? בית לחם יהודה. אז בית ערווה, לפחות לפי הגרסה של המערב, ערווה זה מלשון ערב, ערבי. כלומר, יש קשר בין המשיח לבין ישמעאל. הוא גדל משם. עכשיו, יש באמת מחלוקת במדרשים בזה. יש מדרשים שאומרים, מובא בגמרא, המשיח בא מרומא. וכאן אנחנו פוגשים מדרש הפוך, שאומר שהמשיח בא מערב. אז צריך להבין מה המחלוקת בין המדרשים האלה. מה אכפת לנו שבא מרומא או שבא מערב? מה? אשכנזי או ספרדי, אתה אומר. יכול להיות. כן? כלומר, אבל מי שאומר שהוא, רומא, שהוא בא מרומא, כן, זה משיח אשכנזי, מי שבא בערב, משיח ספרדי. זה יכול להיות. יכול להיות שזה המחלוקת, אבל זה... בואו נראה מה שהמהר"ל אומר על זה. כן? כתוב באריז"ל שהמשיח צריך שתהיה אמו מדן ואביו מיהודה. כן, צריך גם וגם. מה? אה? אין לך ירוד שבשבטים משבט דן, אין לך מעולה שבשבטים משבט יהודה. אז הוא צריך לקבץ את כל האומה, אז הוא צריך לבוא משניהם. לא יודע, כתוב שהם עבדו עבודה זרה, לא? אה? לא, אבל היו יוזמים. כשבט שלם, זה דן. כן. אז כתוב, לכן גם בבניין המשכן, כן, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואיתו אהוליהו בן אחי סמך למטה דן. יש שניהם. כמו כן גם שמשון הגיבור, זה היה קצת הפוך, אביו מדן ואימו מיהודה. ולכן סבר יעקב אבינו שהוא יהיה המשיח. והוא לא ידע שצריך להיות הפוך, שאביו מיהודה ואימו מדן צריך להיות. כן? אבל זה מה, יבוא עם אימא אחרת, נקבל אותו גם כן. העיקר שם. כן. אז מה שאני אסביר לך, המשיח הוא מקבץ את כל ישראל, לכן הוא צריך... לא יסור שבט מיהודה. הוא מחוקק מן רגליו. כן. ולכן צריך להיות מיהודה. מדן. המלכות עוברת דרך הגברים, לא דרך הנשים. נכון? על זה הייתה מלחמת 100 שנה בין צרפת לאנגליה. בגלל השאלה אם המלכות עוברת דרך הנשים או לא. לפי הבריטים, אז מלך אנגליה היה צאצא של מלכי צרפת מהאם. לכן הוא צריך להיות גם מלך צרפת. לפי הצרפתים זה בדיוק הפוך, שרק דרך הגברים, ולכן מלך אנגליה אין לו זכות. ועל זה הרגו אחד את השני במשך 100 שנה. כן, מה אתה אומר? מה אתה מתכוון? תסביר מה. כלומר, צריך שיהיה כוח של גאולה בכל דור. כן, כוח של גאולה, ולכן זה בא לידי ביטוי בנפש מסוימת. עכשיו, מה שאתה אומר, תלמיד חכם שיכול להיות המשיח, מה? נגיד ככה, צריך להיות אדם טוב. עכשיו, האם הוא צריך להיות תלמיד חכם? מסופקני, בהחלט. כי הרי הכוח המשיחי הוא לא כוח דתי. כן, הוגה בתורה, הכוונה שהוא דתי. אבל זה לא אומר שהוא תלמיד חכם. הוא צריך להיות נאמן ליהדות הרבנית ולא ליהדות הקראית. זה בעצם מה שזה אומר, מה שאומר הרמב״ם.
איך הוא יכול להיות מחוץ
לישראל?
מה?
איך הוא מתפתח?
לא, איך הוא יכול להיות מחוץ
לישראל
אם הוא דתי?
לא, הוא לא מתחיל כדתי. כן, כן, הוא מתחיל. אנחנו רואים שהתהליכים האלה לא התחילו מדתיים. הרצל, בן גוריון, הם לא דתיים. כן? אבל זה מתחיל משם. אתה כבר יש לך ציפיות, אה? האריז"ל אמר שהוא היה בחינת משיח בן יוסף, כן, נכון. כן, כן. כן, מה אתה אומר? כי אי אפשר להשאיר את העולם בלי אפשרות של גאולה. זה חופש. אבל אי אפשר להשאיר, הרי מה זה המשיחיות? זה הפוטנציאל שיש לעולם להיגאל. הפוטנציאל הזה תמיד קיים, לכן הוא צריך לבוא לידי ביטוי ממשי בנפש כלשהי. נכון? האריז"ל הוא זה שגילה את התורה שמאפשרת להביא את המשיח, זה הכוונה. זאת אומרת, תורת הארי היא מבארת לנו את מהות התהליכים שאנחנו עוברים. האם הגאולה בדורות שלנו היא לכתחילה? התשובה היא, א', כן, ב', זה מחוץ לנושא. הלאה.
כן. אם הרמה שבכל דור יש משיח פוטנציאלי, אז למה היה צריך לבוא דור משיח פוטנציאלי? אם
השיח
צריך
לבוא
בתקופה שלנו
דווקא? לא אמרתי שצריך לבוא דווקא בתקופה שלנו.
זה התחילה.
לא, זו שתי שאלות. שאלת אותי האם הגאולה שלנו היא לכתחילה, ואחר כך אתה שואל האם זה צריך להיות דווקא בדור שלנו. אז התשובה על השאלה הראשונה היא כן, התשובה על השאלה השנייה היא לא. לא, זה בכלל לא אותה שאלה. כנראה שאינך מבין את שאלתך הראשונה. שאלתך השנייה היא ברורה. אתה שואל האם המשיח צריך לבוא דווקא בדור שלנו, הגאולה צריכה להיות דווקא בדור שלנו. ואני חושב שהשאלה היא ברורה, נכון? והתשובה היא לא, כי היא יכול להיות בכל מיני דורות. מה שאתה שואל האם לכתחילה או לא, אתה מתכוון לומר, האם האופי הזה של גאולה, כפי שאנחנו חיים אותו היום, זה לכתחילה, או שצריך להיות באופן אחר. בסדר? טוב. מה מיוחד בתורת האריזל? שמגלה את משיח בן יוסף. כן, פשוט מאוד. האריזל הסביר מהו המבט שמתוכו אנחנו יכולים להבין את התהליכים של הגאולה. משיח בן יוסף הוא פועל דרך החומר. הוא פועל... מה? כן, של קדושת החומר. באיזה אופן זה עובד, כן. טוב, הלאה. כי כל הדברים האלו בלתי גשמים, רק כי הכל מחייב הסדר השכלי שהמשיח הוא בבירת ערב. רצה לומר שיש לו צירוף וקישור לשם. כן, אז שאלתם מה זה המחלוקת, אם זה אולי זה ספרדי ואשכנזי. בואו נראה. ודבר זה, עניין מופלא. כי אין ראוי שיהיה אצל ישראל שקודם הגאולה, אין ראוי להם מדרגת המשיח. ודבר זה מדבר קודם הגאולה. ודבר זה עצמו שגדל משה בבית פרעו ולא בבית אביו. וזה כי בוודאי חטא מצרים מתועבותם היה גורם שיפקוד השם יתברך על חטאם, וכמו שהוא מפורש בכתוב. ולכך המצרים בעצמם הם שמגדלים הגואל, אשר על ידי הגואל יהיה השם יתברך נפרע מהם. ולכך היה גדל משה בבית פרעו. כן, זה ההסבר פה, בגבורות השם בכתב יד, המהר"ל מסביר קצת אחרת. אבל, בכל זאת, פה המהר"ל אומר זה כאילו, כיוון שמגיע להם עונש, אז העונש הוא יותר גדול כשהם מגדלים את מי שהורס אותם. בספר גבורות השם, בגרסה בכתב יד, זה קצת שונה, שם מסביר המהר"ל שצריך שמצרים יתעלו על ידי משה. שני צדדים, מצד העונש ומצד העילוי. כן? פעם מישהו אמר שהציונות היא המתנה של אירופה לעם היהודי. יש בזה משהו. כן, מה אתה אומר? אצל דוד המלך. הוא גדל בחוץ, גם כן, אותו דבר. נכון? מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. כן, חשבו שהוא ממזר, רצו לפסול אותו בישו מרותה מואביה, אז הוא מעלה את מואב. ואין לך אומה מרוחקת מישראל יותר ממואב, ואם מואב מתעלה, אז כל האנושות מתעלה. וכך.
פה כתוב בירת ארבע, אבל בסיפור שלנו זה בית ארבע, זה לא בירת ארבע, כמו
שאמרו. זה נכון, אתה צודק. אבל השאלה, אז לא, זה טעות דפוס. או זה, או זה, צריך לבדוק. וכך, מה?
מצרים ומואב, איך התעלו?
המצרים יכולים להיות מבסוטים, הם נתנו לעולם את משה. זה גדול, לא? אתה יודע מה זה? להיות האומה שנתנה את משה לעולם?
זה דומה לגמרא שהקדוש ברוך הוא אומר מי רוצה שכר ובאים מגויים.
כן, כן, אפשר לומר. נכון. ויש להם זכות בדבר. כלומר, זה לא מקרי שמשה גדל במצרים. צריך אומה בגודל של מצרים, בגובה התרבותי של מצרים, כדי לייצר משה אחד. זה אגב לא מספיק. הוא צריך קצת מדיין, קצת אומות אחרות. יש מדרש שאומר שמשה, כאשר ברח מפרעו, היה בורח ממדינה למדינה, ומארץ לארץ. מה? בעוץ. הוא כתב את הספר, ספר יוב, כן. אז איש היה בארץ עוץ. אבל ייתכן שהוא היה בכל מיני מקומות. ולך תדע איפה משה היה. אולי הוא היה קצת בהודו, קצת באמריקה, אי אפשר לדעת. כתוב במדרש שהיה עובר מארץ לארץ. כן, כן, שהוא ברח. ופרעו שלח, כך כתוב גם, שפרעו היה שולח לכל ארץ לחפש אותו. זאת אומרת שקשה להבין, האישיות של משה רבנו ממה נבנתה? היא לא נבנתה סתם, היא נבנתה ממפגש עם כל התרבויות, לפחות של הזמן ההוא. ודאי. מה אתה חושב שהוא עשה? איך אתה חושב שמשה גדל בבית פרעה ולא מבקר במקדש של איזיס ואוזיריס? מה? איך לא? אי אפשר לומר דבר כזאת, אי אפשר לומר שכשרבנו גדל ללא עבודה זרה? ומה מחייב אותי להגיד שהוא היה עבוד עבודה זרה? כי זה לא ייתכן שאדם גדל כנסיך במצרים ואיננו שותף למה שקורה שם. רק שתדע דבר אחד, שאצל כהני מצרים הם ידעו את האמת, כך אומר הרמב״ם. שהם ידעו שהשם אחד. והם מכרו את הסיפורים האלה להמון. אז זה ברור שאדם כמו משה הוכנס לתוך הסודות האלה. והוא ידע את סוד הייחוד. מה? עבודה זרה זה הכוונה, זה עבודת השם בצורה זרה. זאת אומרת, יש כל מיני אופני גישה אל האלוהות. יש האופן של עם ישראל לגשת, יש האופן של מצרים לגשת. בשביל עם ישראל, מצרים, האופן שבו הם ניגשים אל האלוהות זה עבודה זרה, שהיא עבודה שהיא זרה לנו. אבל זאת לא עבודה זרה להם, מובן? תזכל ברבנו בחיי על פרשת וילך. יש, הוא מביא פסוק, על הפסוק, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ. מה זה נחר הארץ? שהם נוחרים בארץ. משמע שבחוץ לארץ הם לא נוחרים. ולכן אומר רבנו בחיי, לא תמצא בכל התנ"ך שהנביאים באים בטענות על זה שהגויים עובדים עבודה זרה. הם באים בהרבה טענות אל הגויים, על עבודה זרה לא. הוא אומר כי זה העבודה שלהם. אסור להם, למה? זאת אומרת, כאשר הם תחת שלטונך, אתה מחויב למנוע מהם לעבוד עבודה זרה. כשהם לא תחת שלטונך, אז לא. לפי זה כן, לא. זה גם החיוב שלהם, אבל זה מעניין. אם כבר אתה מדבר על זה, בהלכות עבודה, בהלכות מלכים, הרמב״ם כותב את ההלכות של בני נוח. הוא דן בדין של אומר מותר. למשל, גוי שחשב שמותר לרצוח, פטור או לא? הוא חשב שזה מותר, הוא לא ידע שזה אסור. פטור או לא? לא, הרמב״ם כותב שהוא חייב. אומר מותר בבן נוח, חייב. והוא מביא שם שתי דוגמאות. אם הוא חשב שמותר לרצוח, הוא חשב שמותר גילוי עריות. אז בשניהם הוא נהרג בכל זאת. למה? כי הוא היה צריך ללמוד. אז מדוע הרמב״ם מביא דוגמה של גילוי עריות ושפיכות דמים, ואינו מביא את הדוגמה המתבקשת של עבודה זרה? כי הרמב״ם כנראה מבין שבעבודה זרה אתה לא יכול לבוא אליו בטענות. עד שאתה לא מודיע לו, הוא לא אמור לדעת. לכן הרי אני רוצה להסביר פה יותר מזה. יש ב... הזוהר מדייק משהו יפה על הפסוק בוא אל פרעה. כן, בוא אל פרעה. מי אמר למי? השם למשה, נכון? מה ההבדל בין בוא ללך?
בוא אליי.
בוא אליי. אז אם הקדוש אומר למשה בוא אל פרעה, סימן שאיפה השם נמצא? אצל פרעה. כן, משה, הקדוש אומר למשה בוא אל פרעה, אני שם. והזוהר אומר שבאותה שעה נתיירה משה. נתיירה, התחיל לפחד. מה? לא, כי הוא פחד, כך כתוב, מהתנין הגדול. התנין הגדול שהוא פרעה. מה זה, מה שהוא לפחד? יש השם אומר לו, אני שם. במילים אחרות, משה לא ידע האם גילוי האלוהות שהוא מייצג גדול או קטן מגילוי האלוהות המיוצג על ידי פרעה באותה שעה. עד שנתברר לו על ידי שלושת המכות האחרונות שהוא באמת עליון יותר. מובן? אז כל זמן שמשה בתקופת הבירור הזאת זה לגיטימי להיות או פה או שם. כן? כי השאלה אם משה מלכתחילה חשב שהוא צריך להזדהות עם הגורל של האומה הישראלית. לא ברור בכלל. יש אגב חוברת שכתבתי בנושא הזה, אם זה מעניין אותך. נקראת גאל ישראל. אפשר להשיג אצל אורי גוטליב.
חוץ מהשאלה
המציאותית
ההיסטורית, שלא יכול להיות שהוא היה נסיך מצרים ולא ביקר בה.
כן,
מה מחייב אותי מבחינה?
כי הוא בא, זה בדיוק מה שאומר לך המהר"ל, הוא בא מבחוץ.
בא מבחוץ, זה מבחוץ לגמרי. כן. למה הוא עבד עבודה זרה והכיר את האיחוד? בוא נגיד שהוא עבד עבודה זרה של לבעל ולהשתאות.
לא, סביר לומר, סביר לומר שמשה לא היה אדם מושחת. כן? שהרי כתוב, ותראה אותו כי טוב הוא. אומר האריז"ל, מה זה טוב הוא? שאין בו כל תערובת של יצר הרע. אז הוא אדם טוב. רק עושה את הבירור שלו.
אבל לפי מה שאתם אומרים, עבודה זרה זה לא רק בעיה
אידיאולוגית, זה בעיה מוסרית. תלוי איפה. יש הבדל, תסתכל למשל בתורה, בספר דברים, יש משפט מאוד משונה. כשהתורה אומרת כמה שהכנענים הם רעים. התורה אומרת, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. מה זה הטענה הזאת? הם רעים, למה? כי הם לוקחים ילדים ומקריבים לאלילים. זאת אומרת שאם הם לא היו מקריבים את ילדיהם, זה לא היה כל כך נורא. מובן?
מה? אבל הרב בירות ישראל, בירות ישראל יחייתו.
כן.
אז לכאורה מדבר שם שכל הנקודה של עבודה זרה זה מולידה המון דברים מוסריות. ואדם כולל את העניין של השני ולא את העניין של האחדות. אז אני נראה כאילו, הוא מרשה לעצמו ל...
כן, אז יש הבדל בין עבודת אלילים לעבודה זרה. כן, עבודה זרה זה בשורש, זה עבודה שהיא הייתה יכולה להיות תאורה אצל אומות העולם, והיא דרדרה ונהייתה עבודת אלילים. כן, יש לי מספר ראיות לדבר הזה, אבל אין זמן כעת להביא את זה. כן, אבל תסתכל לפחות בספר שערי אורה של רבי יוסף ג'קטיליה בשער חמישי, מה שאומר על אלוהי העמים. אגב, זה פשט הכתובים, כן? פן תשתחווה לשמש ולריח, וזה אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים. נכון? טוב. כן. ודאי שאתה לא התגלות. שמעת על הסנה? אז זה 80 שנה של בירור, זה סימן להגיע לסנה.
רשום ויצא אליך, כשהוא יצא אליך, ושזה סיפור שאומר ש...
אתה מתכוון שכתוב, נכון?
כתוב. כן. שאותו אחד שיקע את חברו,
כן.
משה השתמש בשנו המפורש.
נכון.
למה
אתה
שנו
המפורש, אם הוא עבד עבודה זרה מתות תקופה? ברור, זה אותו דבר. מה זאת אומרת להשתמש בשם המפורש? זה בשם המפורש ממש? אלא לפי מדרגתו. לפי, כלומר, כתוב בספר תנא דבידיהו, מידני עליי שמיים וארץ, בן איש, בן אישה, בן ישראל, בן נוכרי, שורה עליו רוח הקודש לפי המעשה שהוא עושה. זה הכוונה, שם המפורש. זאת אומרת שהייתה לו תפיסה גבוהה, כן, הוא היה אדם גדול. אדם הגדול בהיסטוריה, לא סתם.
אבל איך אפשר להגיע לדעת משהו?
אם, לא, אבל, ויצא אליכיו, למה? הוא בא לברר האם הוא שייך לישראל או למצרים, נכון?
וזה גם למה הוא ידע.
כי זה בדיוק הבירור שהוא עושה. הוא בא לברר.
למה הוא
בכלל חשב לברר? טוב, אם זה היה שיעור על משה רבנו, הייתי מעריך מאוד, אבל אני רואה שאי אפשר. כי אתם עכשיו שואלים אותי 1,000 שאלות, שאני צריך בשביל זה שיעור שלם, אני מצטער. כן, אני רק אגיד
את זה.
חכה, אמרתי, זה אצל אורי גוטליב, אתה יכול. עכשיו, הוא גם, הוא פה לומד בבית המדרש. עכשיו בוא נחזור לנושא. הוא הולך לברר, ולכן כל זמן שהוא מברר, יש לגיטימיות לאלוהי ישראל או אלוהי מצרים. זה שניהם גילויים של האינסוף, מבחינתו. לכן הוא בא לברר את זה. טוב. אפשר להמשיך? טוב. איפה היינו? אז זה מפורש פה, כן? שהוא גדל, לא בבית אביו. הוא בא מדרגה אחרת לגמרי. וכך, הערביים, אצלם גדל מלך המשיח, כי האומה הזאת מגיעה לה הקצה, ומצד הקצה שיש לאותה אומה, נמשך מלכות המשיח, אשר ביאתו נמשך אחר הקצה, והסוף של אותה אומה. וכבר הערכנו בזה בחיבור גבורות השם, פרק י"ח, עין שם, ותמצא מבואר ביותר. אתם רואים, גם המהר"ל אומר שזה לא הנושא. ולכך אמר כאן, כי דירתו הוא בבירת ערבה. כמו שהיה משה רבינו עליו השלום גדל לפלטין של פרעה, כי המשיח הוא דבק בהיעדר אותה האומה, כמו שפירשנו לפני זה, לכך המשיח הוא בבית ערבה, ואמר בבית לחם, כי המלכות ראוי בבית לחם בפרט. טוב, אז זה צריך... עכשיו, למה דווקא אצל ערביים ולא אצל רומא, זה הוא ימשיך להסביר, נראה את זה בפעם הבאה, בעזרת השם יתברך, שלום.